שני בצהריים, לוקחים איזה משהו מהפרשה, ושקשור לעבודת הנפש, מנסים ככה לגעת בו, לראות אם הוא שייך אלינו, כאן ועכשיו. והיום, הייתי רוצה שננסה לממש איזה חלום, ולהיות כהנים. אישה. כהן זה, כדי להיות כהן, מה צריך? כן, להיות בן של כהן. או, חילופין, אין אבוד בעולם כלל, אז אם אתה לא כהן, אז יש לך בת, אולי תתחתני עם כהנים, יהיה לך נכדים כהנים. אבל זה כן מאוד מאוד חשוב לדעת מה תפקיד הכהונה בעם ישראל. כי כהן זה כהן, כהן זה, זה, זה זרע, זה שבט, זה, זה סגולה. אבל אנחנו יודעים להתכהן למשהו זה בעצם יכול לתפוס אותנו בעוד תפקידים נוספים, כן? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. כל מי שהוא נמצא באיזשהו תפקיד כללי מסוים, יש בזה בחינת כהן. ניצוץ כהונה שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, וגם יכול לבוא לידי ביטוי, במידה, והרי יש חיתון בין השבטים. שבט הכהונה הוא לא שבט סגור. יש נגיד להבדיל אצל אומות העולם, בהודו יש קאט השלטת, היא קאט סגורה. מתחתנים רק בינם לבין עצמם. הכהונה היא לא קאט סגורה, הכהונה היא פתוחה, אפשר להתחתן עם הכהנים. אז זה יוצא שבכל אחד מאיתנו קיים איזשהו ניצוץ כהונה. פה יש כהן אמיתי, שלום כהן, אצלי אמא של אשתי היא משפחת כהנים. דודים של אשתי הם כהנים. אז יש יש לנו מהמשפחה הזה, ויש לי דודים שחיות של אבא שלי נשואות לכהנים, אז יש לי בני דודים שהם כהנים. כלומר, כל משפחה בעצם יש באיזשהו כהן במשפחה. אז זה אומר שיש בעצם איזשהו ניצוצות של כהונה שקיימים את כל אחד ואחד מאיתנו. ואז באמת השאלה המעניינת היא, מה זה אומר להיות כהן? כלומר, מה התכונה המרכזית שמופיעה אצל הכהנים? מה מיוחד? והדבר הזה מתברר אצלנו בפרשה, כי אחרי כל המחלוקת הגדולה, ואחרי כל הבלגן, ואחרי כל הקנאה, והאדמה שנפתחת וקורח שנבלע, בסוף הפרשה הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לברר את הסוגיה, באופן מאוד מעניין. מה יש פה לדבר? הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולהגיד, רבותיי, אהרון הוא הכהן, נגמר הסיפור. לא. הקדוש ברוך הוא אומר, תיקח בבקשה מבני ישראל, כל אחד שייתן לך מטה, ותשימו את המטות, ונראה מחר בבוקר מה יהיה, והנה פרח מטה אהרון. המטה של אהרון פה. למה בצורה כזאת היא מוזרה, הבירור הזה, שהמטה של אהרון פורח? מה יש בסימן הזה של המטה של אהרון שהוא פורח, שמצביע על הכהונה? אז יש בזה כל מיני דברים, כל מיני רמזים שהם ממש, וכל אחד מאיתנו שהוא עובד ועמל בתוך עבודתו הפנימית, הוא יכול לקחת מהדברים האלה. המטה הזה של אהרון, הוא היה מטה עשוי מעץ, נכון? אבל כשהוא פורח, אנחנו יודעים איזה מטה הוא היה. מאיזה עץ? איזה עץ? שקד. עץ שקד. מה יש לכם להגיד על העץ הזה? מה מיוחד בו? מה? שקידה, אתה אומר כאילו כבר את התרגום, אבל נדבר כרגע על העץ עצמו. מה מיוחד בשקד? הוא זריז. השקדי הפורחת, כן. השקדי הפורחת כבר בטוב בשבט. הוא זריז. הוא זריז לפרוח. וזה ביטוי ראשון של הכהונה, נכון? כהנים זריזים. עכשיו, זה גם הלכה למעשה. כהנים זריזים, ולכן כל מיני גזרות ששייכות במדינה, אין אותם בבית המקדש. מפני שהכהנים זריזים, אין חשש שהם חפפו. הם עושים בדיוק את הכל. אבל הזריזות הזאת, היא לא זריזות של חיפזון. של מה שקוראים בצבא GH, בוא נגמור ונלך, אלא זריזות של שייכות. מתי אני זריז, מתי אני לא זריז? אני זריז כשאני שייך, כשאני משהו, אני מרגיש ששייך אליו, דבוק בו, מעוניין בו, רוצה אותו, אני גם זריז. וכשאני, יש לי איזה משהו שאני ככה, לא מרגיש מספיק שייך אליו, אני אעשה את זה אם אני חייב, אבל זה הכל יהיה בצורה מאוד מודדיתית. ולכן, הנקודה המרכזית שבעצם מתחילה, הקדוש ברוך הוא בא ללמד את עם ישראל דרך המטה, זה שאהרון הכהן הוא שייך. אל העניין הזה. הוא זריז, הוא שקד, הוא מזדרז, לא בגלל שהוא למד מהירות האיברים ותנועתם, אלא בגלל שכל הזמן בלב פנימה הוא נמצא שם. הוא רוצה להגיע, תכף נראה זריז למה. תכף נראה במה הוא מזדרז. זה לא מספיק להזדרז, צריך גם לדעת למה אתה מזדרז. אבל יש לו כאן, קודם כל, תכונת הזריזות. הרבה פעמים, ככה הייתי שואל את עצמי, מה באמת תפקיד הכהן? מה הכהן היה עושה הכי הרבה? זה כמו שאתה שואל רופא, מה אתה עושה הכי הרבה? נראה לנו שרופאים הכי הרבה, כל הזמן רק עושים ניתוחים וזה, אבל רוב ה... אולי, רוב הזמן, רופא משפחה. רופא משפחה פעם בכמה זמן, הוא עולה על איזה, לא עלינו, איזה מחלה גדולה של אחד מהפציינטים שלו, הוא מגלה שיש לו איזה מחלה ומציל לו את החיים. שולח אותו להפנה ומציל לו את החיים. זה קורה. אבל רוב היום מה הוא עושה? תגיד, תגיד בה, תגיד זה, ככה, משתחי גרוע. נכון? כן, מה אתה אומר שם? איך? כן, כשהוא בבית המקדש, מה הוא עושה רוב הזמן? קורבנות. איזה קורבנות נראה לכם היה הכי הרבה? תמיד לא היה הכי הרבה. תמיד היה שתיים סך הכל בכל יום. מה? תודה. מה זה קורבן תודה? על מה בדרך כלל נגיד אומרים תודה? נגיד על לידה, על איזה הצלה, משהו כזה. מה יכול להיות משהו טיפה יותר... קורבן חטא. וואלה, נכון, אנחנו, בתוך עמנו אנחנו, קורבן חטא. כן. בן אדם למקום, בן אדם לחברו. אז הכהן נמצא שם כל הזמן. מגיע אל הכהן, מישהו שהוא חוטא. חוטא, עשה עבירה. והכהן צריך לקבל אותו, לשמוע מה הוא חטא, כי הוא צריך להתוודות על הקורבן, לפני הכהן. אחרי זה סומכים את השמיכת בעלים על הקורבן, ואז להקריב את הקורבן. עכשיו, הכהן הוא צריך לשמוע, למה לשמוע? כי קודם כל, כשמישהו מספר משהו, אז זה סוג של איזושהי התארות והתנקות, ובאמת כדי לחפר. כלומר, השמיעה שהכהן שומע היא שמיעה אקטיבית, ובעצם השמיעה שלו הוא מתקן את מי שבא לספר. עכשיו, תחשבו מה זה, אתה נמצא בבית המקדש, כהן היה בבית המקדש שבועיים בשנה, אתה שומע המון חטאים של עם ישראל. בקלי קלות אפשר לפה להגיד, לא ידעתי, כל כך הרבה בעיות. אבל הכהן, מכיוון שמראש נבחר שבט כזה, שהוא שבט בעל עין טובה, תכף נראה כלפי מה הדברים אמורים, מה היה אולי התנאי הראשון שבזכותו, ככה מופיע במדרש, זכה אהרון לכהונה, המבט הוא אחר לגמרי. המבט הוא מבט של חמלה, של עזרה, של עידוד, של אמון בטוב שקיים בכל אחד ואחד. נכון, נפלת, נכשלת, הייתה לך תקעה, לא נורא. באת אל הכהן, הכהן ירים אותך. ובמובן הזה אומר כאן הכלי הקר, זה היה עוד איזשהו רמז בתוך המטה הזה. הרי, בואו רגע נעשה קצת, ניכנס טיפה למחנה ישראל. תראו, אין מה לדבר. האגו משחק פה, כן. מגיע קורח, ממנים פה את ליצפן בן עוזיאל, הוא רצה גם כן להתמנות מעצמו, לאיזשהו תפקיד בשבט הלוי, הוא לא מקבל, אז הוא מתחיל להגיד, רגע, למה מי אמר? אני גם רוצה להיות כהן, גם לי מגיע. במקום שמשה נמצא, מלא ענווה, אהרון נמצא, קורח תובע את שלו. הוא דורש. אז הבירור עם קורח נעשה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לברר שזה לא רק שקורח טעה ואהרון צדק, אלא בכלל בכל הגישה, כל הגישה הייתה מוטט. מי שדורש כהונה באופן שקורח דרש, בסוג כזה של מגיע לי, כולם קדושים, למה אתם מתנסים? מי שמבקש ככה, בעצם הבקשה אתה כבר למד שהוא לא ראוי להיות כהן. כי אם אתה מבקש את הכהונה בתור איזה מין מעמד, בתור איזה מין איזה... מגיע לי, איך אתה תתייחס אל האדם, ההוא מסכן, האחרון, משבט, השבט הכי, שבט דן, השבט הכי אחרון, שבא אליך כולו מלא חטאים, ואתה כולך כזה מנופח. איך תתייחס אליו? איך תסתכל עליו בעין טובה? איך תעודד אותו? איך תגיד לו, לא נורא, איך תחמול עליו? איך תוציא אותו משם? חי. איך תקבל מטות יבשים ותגרום להם לפרוח? פרח מטה אהרון, זה בגלל שחלק מהתפקידים של אהרון הכהן, זה לגרום לאנשים שפוגשים אותו לפרוח. אתם יודעים מה זה לפרוח? ראיתם פעם מישהו שהוא פה, בישראל שעמדו על הר סיני, פרחה נשמתה. מה זה פרחה נשמתה? נהיית פרח. אתה רואה בן אדם, אומרים לי, זה פרח הילד הזה. אתה רואה בן אדם, הוא מהיר, הוא שמח, הוא יש לו ריח טוב שהוא מפיץ לסובבים אותו. זה קרה כתוצאה מהמפגש עם אהרון. פרח מתי אהרון, אהרון היה לו יכולת לגרום לאנשים לפרוח. לפרוח הכוונה להוציא מעצמם, לתת מעצמם לאחרים, להוציא מעצמם עלים ופירות ופרחים, להעניק גם לאחרים. זה מה שאומר כאן הכלי יקר, בואו נראה את זה ביחד. הנה פרח מתי אהרון, רמז כי לא למראה עיני האדם משפוט השם. כי אם נראה אחד עץ יבש בלי לחלוחית מים, תורה וחוכמה, והקדוש ברוך הוא מפריחו. חן בהפך. כדי מסיק בילקוט בירושלמי שדרש על קורח ואהרון, פסוק הובשתי עץ לח והפרחתי עץ יבש. ויכול להיות שמשם נמשך המקור, שכל מה שהיה במקדש המלבלב ועושה פירות ואפילו הזהב נקרא פרוויים. בכלל במקדש, המקדש היה מקום שהיה מוציא פירות. ובמילים שלנו, המקדש היה מקום שבו כל כוחות החיים באו לידי ביטוי בצורה השלמה ביותר. היה שם כל החושים, גם האסתטיקה הוויזואלי וגם חוש הריח וגם כמובן אכילה וגם השמיעה בנגינת הלוויים וכל דבר היה עושה גם הזהב היה עושה כאילו פירות כל דבר היה מתאמץ כאילו לחיות עוד להמשיך את החיות שלו למקומות נוספים מאיפה זה? זה מקור החיים מי שהיה מגיע למקדש במובן הזה אנחנו מבינים שחטא יותר ממשהו עבירה לאיזושהי מצווה זה בעצם בן אדם קצת מת מתה בו איזושהי נקודת חיות. הנשמה שלו חטפה סתירה, והיא עכשיו מסתתרת או פורחת לה ונעלמת, ועכשיו צריך להחזיר אותו חזרה לנקודת החיים שלו. אתה מגיע למקום המקדש, שזה המקום הכי שמח בעולם, עם נגינת הלוויים, המקום הכי חי בעולם, הכי יפה, הכי חי, ושם פוגש אותך בן אדם הכי חי בעולם, שהוא כולו מלא עין טובה ואהבה, והוא גורם לך לפרוח בחזרה. הייתי כבר כולי יבש, כולי מקובץ, כולי מלא יאוש, כולי חושב שאין בי כבר שום לחלכות של חיים, ומסתכל בי האדם הזה מלא החיים, וגורם לי לפרוח. והפריחה הזאת יכולה להיות חיוך, יכולה להיות איזה מין קבלה טובה שאני אקבל על עצמי, איזה מין מעשה, אבל זה הסוד. אתה מצליח להפריח אנשים? יש ספר שכתב דוקטור אבולעפיה, נכון, הגנן והפרי, ככה, משל ונמשל על עבודת הנפש באדם, וזה באמת עבודה מאוד מאוד, הקבלה היא מאוד מאוד נכונה, בתוך מערכות היחסים בין האדם לבין נפשו, כמו בין גנן לבין גינתו. כי כל פרח צריך את ההשתדלות שלו, ואת זה שלו, ואת תשומת הלב שלו, ובסופו של דבר המטרה, שנפרח. שילד, שהאדם מבוגר יהיה שמח, יהיה פורח. וזה היה סימן לכהנים קטנים שנקראו פרחי כהונה. ויצא ציץ, זה סימן לכהנים גדולים שנושאים ציץ נזר הקודש. ויגמול שקדים בזכות והארץ אל תוך הקהל כדי לעצור המגפה, ובזכות שכהנים זריזים הם, כמו שאמרנו, כי גמול ידו ישיב לו, להצמיח שקדים שיש בהם משמעות לשון שקידות ומהירות. יפה. אז יש לנו כאן גם עשיית פירות, גם שייכות, זריזות ומהירות. כל הדברים האלה בעצם הם תמונים וגנוזים אצל אהרון הכהן. עכשיו תראו את הפסקה השנייה, ורשי פירש. ורשי פירש כאן הנה, כתוב נכון, והנה פרח מתי אהרון, רשי פירש הנה בשמחה. כמו שכתוב, כדי איתה, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. הנה מול הנה. זאת נקודה מאוד מאוד יסודית. זה בדיוק ההפך הרי מכוח. כן, הקדוש ברוך הוא ניגל למשה, הוא אומר לו, לך תיגל את עם ישראל למצרים. אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא שייך. אני כבר נמצא כאן 60 שנה, לפי חלק מהדעות במדיין. פה התחתנתי עם בת יתרו, וסך כל החיים שלי הוא די בסדר. ויש לי אח גדול ממני, בכיר ממני, ולא רק שהוא גדול ובכיר, הוא גם נמצא במצרים. והוא זה שסבל איתם, הוא זה שהנהיג אותם 60 שנה, זה לא מתאים שאני אלך ויוציא אותם. תן לו! לא, זה בכל לא דווקא אתה. מה יהיה עם אהרון? בוא לקדוש ברוך הוא, אל תדאג. לך ותראה מה יהיה. והוא הולך, ולא רק שאהרון לא מקנה, אלא ורעך ושמח בליבו. איזה מדרגה זאתי שמישהו כאילו בא ולוקח לך את משהו של... לא רק שאתה היית ראוי לב, אתה עבדת עליו, אתה היית בו כבר 60 שנה, פתאום לך טוב, עכשיו זוז הצידה את הקטע האחרון, תן לאח שלך הקטן לעשות. ולא רק שאתה לא מקפיד או מצטער, אלא אהרון פשוט שמח. הוא שמח. הוא ממש שמח בהצלחה של אחיו. בזכות ההנה הזה, זכה לחושן המשפט על הלב. כלומר, אנחנו בעצם נחשפים לעובדה שהתכונה הנוספת של אהרון הכהן זה לב טוב. לב טוב, הכוונה לב ששמח בהצלחתם של אחרים. ממש שמח. אנחנו יודעים, יש לנו יצר רע כזה, אני חושב שהוא קיים אצל כולם, לצערנו הרב, שפעמים שמחים בכישלון של מישהו אחר. אתם מכירים דבר כזה? אה? לפעמים אתה, זה אפילו יכול לתפוס אותנו ב... אתה רואה תאונה. לא, תאונה. מישהו, אתה יודע מה, מישהו נסע, חתך אותך. אתה עצבן, דקה אחרי שהוא חתך אותך, תח, נתקע באיזה עץ. לא קרה כלום לאף אחד, הכל בסדר. מה יכול לעמוד על קטע לשון? שילמד פעם בא איך נוסעים. אז אתה תעבור לדעת, תעשה לו כזה ביי. אבל זה ממש לסמוך בכישלון, בסדר, הוא נכשל, נכשל פעמיים, נכשל גם כי הוא עקף אותך בצורה לא ראויה, וגם כי הוא נתקע בעץ. יש לנו יצר הרע כזה. להיות שמח, חס וחלילה, בכישלון של מישהו אחר. יש יצר רע כזה, ילדים מאוד, ילדים הרי הם עושים את זה המון, כשזה מישהו טיפה חלש, צוחקים עליו, אבל גם מבוגרים. אחד הקטעים הידועים, כן, בצבא, ביום חמישי, טוב, מחלקה שתיים, מוישה קום, ספר לכולם מה עשית. ספר, כולם נקראים צחוק, שבת שב. זה קום, מין אקט כזה של, כולם שמחים בכישלון של אותם אלו שנכשלו. זה ודאי דבר גרוע. אהרון זה בדיוק הפוך. כמה אמון אני צריך כדי לבוא לספר לבן אדם על כישלון שלי? כל אחד מכם יעביר רגע בראש איזה אנשים הוא מספיק סומך עליהם שהוא גם מסוגל לספר להם את המקומות שבהם הוא נכשל. כולנו אלופים בלספר לכולם את המקומות שבהם היינו מוצלחים, את הגבורות שלנו, את הדברים הטובים שעשינו, את ה... אין בעיה, אבל למי אני יכול לספר את המקומות שבהם נכשלתי? למי? זה צריך להיות מישהו שאני כל כך סומך על הלב שלו. כל כך סומך שיש לו לב טוב, שהוא לא יגיד לי אמרתי לך, שהוא לא ישפוט אותי, שהוא לא יזלזל בי, שהוא בטח לא יעשה בזה שימוש אחר כך. ואיזה שבועות שבועים יגיד לי, טוב, אתה כבר סיפרת לי את זה, אני עכשיו רואה את זה עוד פעם. אני צריך לתת בו את האמון המלא שהוא באמת אוהב אותי, באמת רוצה לעזור לי, באמת רואה את הנשמה שלי, הוא באמת רוצה שאני אפרח בחזרה. זה אהרון הכהן. הוא הוכיח את זה על עצמו. עם משה רבנו, לא היה לו כלום. זה לא שהוא רץ לקראת משה ורעך ושמח בליבו. חבק אותו, מנשק אותו. כמה, תראו את הפער הזה בין איך קורח רוצה לקבל את הכהונה. מגיע לי, אני לא פחות צדיק מאף אחד פה. לבין איך שהארון מקבל את הכהונה. כי הוא חושב שלא מגיע לו. כי הוא כל כך שמח לתת לאחרים. אדם כזה עם לב נקי, אנשים נותנים בו אמון. עכשיו אני אספר לכם סיפור שכולכם מכירים, נכון? על אהרון הכהן. כתוב שאהרון, כמו שהזכרת מקודם, שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. איך אהרון היה עושה את זה? נגיד, היו שני אנשים רבים. מכירים את הסיפור? אז אהרון היה הולך לאחד, אומר לו, שמע, לא נעים, פגשתי את החבר שלך, והוא מה זה מתבאס, והוא מרגיש שהוא לא זה, ואיך... ומה יהיה, ו... תמחל לו, והוא היה כל כך זה, ואחרי זה אהרון היה הולך לחבר השני, הוא אומר לו, גם פגשתי את החבר שלך, הוא כל כך מצטער. בקיצור, מה שאהרון היה עושה, הוא היה... לא אומר את האמת. ואז הם נפגשים. שני אלה, וכל אחד לא נעים לו מהשני, וזה מתחבקים, מתנשקים, משלימים. רגע, אחרי שהם דיברו ביניהם, השני אלו, הם לא עלו על הקטע שאהרון בילף אותם? אה? למה זה לא... מה זה? כן, ואני חושב שבאמת, אם זה היה רק איזה טקטיקה כזאת, לפעמים זה רק יותר מעצבן. כאילו אם איזה מישהו בא לך, נגיד, אני, יש לי איזה, רבתי עם חבר שלי, הוא פגע בי. ופתאום בא איזה מישהו שלי אומר לי, תשמע, חבר שלך מבקש לך סליחה וזה, ובסוף אני מגלה שזה הכל היה בלוף. רק יכול יותר להרגיז אותי לפעמים. אבל כשאהרון היה מדבר איתי על מה שהיה, בטוב לב שלו, בעין הטובה שהוא מסתכל גם עליי וגם על החבר, הוא הפך אותי מבפנים. פתאום אחרי שדיברתי עם אהרון, אני פתאום מצליח לראות גם לא רק את הזווית שלי, אלא גם את מה? את הזווית של החבר. אתם מבינים מה זה לב טוב של אהרון? מהמקום הזה הוא מגיע. ורשי פירש כאן, הנה בשמחה, כמו שכתוב, הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, וטעמו של דבר שכל הנה לשון זריזות הוא, וכל מה שהאדם עושה בזריזות, ודאי הוא שמח בעשייתו. וכשם שאהרון היה שמח לקראת משה אחיו הקטן ממנו, ולא נתקנה בשררתו, בזכות זה ניתן לאהרון שררת הכהונה למושחה בה בשמחה. במילים פשוטות, בגלל שהוא לא רצה בשררה, ניתנה לו השררה. זה שכתוב, ואני הנה נתתי לך, בזכות הנה הוא יוצא לקראתך. ולמעלה בפסוק, בוקר ויודע השם, שנתן לו השם המתנות בבוקר בפנים מאירות בשמחה. כזה שהוא שמח לתת לו את זה. ורזל אמרו, שבזכות ורעך ושמח בליבו זכה לחושן משפט על הלב, לפי שנאמר ידרך ענבים במשפט, כדרך שנתבר למעלה פרטת משפטים, ודרך זה ענבה לו, ששמח על שרר תחיב. ורזל אמרו, גדול מה שנאמר במשה ואהרון, שנאמר ונחנו מה, בפחת הענבה שלהם, וכן באהרון כתיב ואהרון מהו, שהוא מחשב את עצמו לבלימה כאילו עץ יבש, אין בו שום לחליכות, על כן זכה שפרח מתי אהרון היבש. אהרון בעצמו לא מחזיק מעצמו. אהרון בעצמו לא מרגיש את עצמו איזה אחד זה, אז מילא הוא יכול לדבר על אנשים בגובה העיניים, הוא יכול להבין את המצוקות שלהם, הוא יכול להבין את המריבות שלהם, הוא יכול להיות איתם בתוך כל הסיבוכים, הוא יכול גם לשמוע את החטאים שלהם ולנחם אותם, ולגרום לאדם שהיה יבש לפרוח מחדש. זה דבר. כמה אנשים הפרחת? אנחנו רוצים הרי להיות כמו החלוצים, להפריח את השממה. יש שממה אנושית. אנשים שהם שוממים, אין מי שיעלה להם חיוך על הפנים. פרחת? כמה אנשים פרחו דרכך? מתי אתה פרחת פעם אחרונה? והאם אנחנו באמת מספיק בעלי אמון כדי שאנשים יוכלו לספר לנו את הצרות שלהם, את המצוקות שלהם, או לחילופין, מי מהחברים שלי, אני אחד כזה שאני יכול להרים אליו טלפון, להגיד לו, תשמע, אני צריך לדבר עם מישהו, אתה יכול להקשיב לי? כן. יכול לסמוך עליו? בטח שאתה יכול לסמוך עליו. חבר טוב, חבר שעושה אותך טוב. חבר טוב, חבר שלידו אתה יותר טוב. זה האינדיקציה לחבר טוב. נקודה הבאה, במטה הזה המיוחד שככה פורח. הפסוק אומר, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. יש פה גם פרח, גם ציץ וגם שקדים. פרח זה הפריחה, הציץ זה העלים, שקדים זה הפרי. מה זה אומר על אהרון? מה זה אומר על המטה שלו? זה אומר, בוא נגיד יחד, למי נראה לכם אהרון מקביל? לשקדים, לציץ או לפרח?
כל
מה?
לכל המכה.
כל המכה.
שלושת הדברים.
שלושת הדברים. אפשרות אחת. אפשרות אחת להגיד שאהרון הוא הפרי. הוא באמת הפרי, הוא התכלית. כן, הרי יש כאן ברור, מי נבחר מבין כל המטות, מי הפרי שיוצא מבין כל המטות וזה אהרון. אבל הפרי של אהרון, קודמים לו העלים והפרחים. כלומר, אהרון מבין, וזה אולי עוד הבדל בין אהרון לבין קורח, אהרון מבין שהוא שליח. נכון, אני פרי. אבל אם לא היה פרח, גם לא היה פרי. ואם לא היה העלים, גם לא היה פרח. אני זוכר שכשגרנו ב... היינו זוג צעיר, אז גרנו בזה בית כזה חמוד קטן, ושתלנו עץ. טובי שבת שתלנו עץ ראשון, עץ רימון, כזה חמוד, ואני ככה כבר חיכיתי מתי יהיה לעץ הזה פירות, אפשר יהיה לקיים בו כמה וכמה מצוות, ולאכול את הרימונים בראש שנה. אז עברה איזה שנה וחצי, הוא היה שנה וחצי במשתלה, ואז עוד שנה וחצי באדמה. ובקיץ, אני רואה שלושה פרחים. איזה כיף, איזה פרחים טובים, לרימון יש פרחים יפים כאלה, כמו גביעים אדומים כאלה. טוב, כל יום אני ככה מסתכל על הפרחים, אחרי כמה זמן פרח אחד נפל. שרו שניים. טוב, התפללתי שהשניים האלה ישרדו, אחד נפל. אבל אחד נשאר, אני נראה טוב, אני נראה חזק. יום אחד אני חוזר הביתה מהכולל, הייתה לי, אז הבת שלי הגדולה הייתה בת שלוש, אמרתי לי, אבא, עשיתי לך הפתעה, אני אומר, מה? כתבתי לך פרח, זה היה לי אותו. זה היה זה. אז אם אין פרח, אין פירות. אז אהרון מבין שהוא חלק. ששבט הכהונה הוא לא איזה שבט אקסקלוסיבי, איזה שבט ככה שמעף בשמיים, אלא הוא שבט, כמו שמקודם מוזכר, שבעצם מפוזר בין כל העמים כולם, בין כל השבטים כולם, ובעצם אחראי על השבטים כולם, זה הפרי שאחראי על הפרח ועל הציץ. אומר את זה כאן, הכל מבשר. זה ליקוטים מכל מיני אדמורי חסידות. מנה פרח מתי אהרון לבית לוי, ויוצא פרח ויצאתי ויגמול שקדים. עידה בשפת אמת בשם הרבי, הרבי רבי בונם זל, הרב של האדמורי גור. הרמז ויוצץ ציץ, ויצא ציץ ויגמול שקדים, כמו שיש באילן פרחים וציצים ופירות, כן יש לכל ישראל חלק, זה בפרח וזה בציצים. אבל העיקר הוא הפירות. זה ברור. וזה, שהכל צריכים להם, כולם צריכים לאכול פירות. וזה הכוחו של אהרון הכהן שהוא כלל את כולם. המטה של אהרון לא הוציא רק פירות. הוא הוציא גם ציצים וגם עלים וגם שקדים. אהרון כולל את כולם. הוא לא רק נמצא למעלה. אלא הוא אדם כללי, אדם כללי שכולל את כולם, אני מבין, מרגיש את כולם. מרגיש. בלב שלו הוא מרגיש את כולם. הוא חי את כולם, הוא חש אותם. כמה זה רחוק מקורח, שמרגיש רק את עצמו, שמקבץ לעצמו איזה כל מיני ראשי סנדראות, עושה איזה מין אנש כאלה, קבוצה בו, אנחנו ככה נמרוד, מבדל, כן, כי הבדילה שמבדל את עצמו מכלל ישראל, אהרון בכלל הוא כזה. אהרון הוא מרגיש את כל הצער, את כל המצוקה של כל יחיד ויחיד. באותו כיוון הולך כאן השפת אמת, בעניין אות המטה של אהרון בתוך מטותם נרמוז, כי על ידי התכללות בני ישראל, אז עבודת הכהן העובד השם עושה פירות. וזה שכתוב בתוך מטותם, שבאמת פעולת הצדיק אינו בכוח עצמו, רק שמאסף כל חלקי עבודת הפרטים ומוציא אותם מכוח אל הפעולה. אני אסביר לכם את זה בסיפור על הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה מעריך מאוד בתפילה. יום אחד הוא התפלל. התפלל, התפלל. בינתיים כל החבורה שאיתו סיימה כבר את התפילה. והבעל שם טוב מעריך, אז הם בינתיים קראו אלונים, אני יודע מה, עשו שם זה, ככה, העבירו את הזמן. טק, הבעל שם טוב הולך אחורה, סיים את התפילה. אחרי שהסתיימה התפילה, אמרו להם, תראו, אני אסביר לכם. התפילה היא כמו סולם. אני נמצא על השלב האחרון למעלה, אבל אתם, סולם שלי. ואם הסולם מתפרק, גם אני יורד. אז עבודת הצדיק, אהרון, כהן, הצדיק, הוא לא מתאור. אלא הצדיק הזה יודע לקחת את כל הרצונות של האנשים מלמטה, ואת כל השאיפות, ולכלול אותם בתוכו, ולהביא אותם למקום שהם צריכים להגיע. אז אהרון הכהן, המטה שלו פורח, לא רק בדברים שמייצגים אותו בעצמו את הפירות, אלא גם בדברים שמייצגים את שאר עם ישראל. בעניין אות המטה של אהרון בתוך מטותם נרמוז, כי על ידי התכללות בני ישראל, אז עבודת הכהן העובד השם עושה פירות. וזה שכתבו בתוך מטותם, שבאמת פעולת הצדיק אינו בכוח עצמו, רק שמאסף כל חלקי עבודת הפרטי ומוציא אותה מכוח אל הפעולה. כי הכל עובדים את השם, אך לזכות לעשות פרי למעלה, לא כל אדם זוכה לכך. זה שכתוב, רימו צדיק כי טוב כפרים על עליו יאכלו, ומדקדקים כפרים עליהם יאכלו, ומדקדקים דעבד לומר פרי מה על עליו יאכל, פרי מה על עליו של הצדיק.
ומה?
פרי מה על עליו, ולא פרי מה...
מה?
דהב הלל למי מה. אך באמת כולם צריכים להחזיק טובה לעל צדיק שהוא מוציא מעשה מכוח אל הפועל שיזכו לאכול פרי מעל עליהם. בואו נדבר רגע על נגיד מורה בכיתה. גם מורה בכיתה הוא בעצם בחינת צדיק, צורך העניין. כל מי שהוא אחראי על איזה קבוצת אנשים הוא בחינת הצדיק שלהם. אז יש מורה בכיתה שהוא מדבר 80% מהזמן, כמו שעכשיו אני עושה, 100% מהזמן. טוב, מדבר 80% מהזמן, 20% מהזמן הוא נותן לתלמידים, 10% מהזמן התלמידים מדברים, ועוד 10% מהזמן יש איזה שאלות או משהו כזה. הוא הכנס, הוא העביר את החומר, כולם הבינו, צויר. אבל הוא היה היחיד שעבד כאן בכיתה. יש מורה שעשו בדיוק הפוך. מדבר 20% מהזמן, ו-80% הוא נותן לחבר. מה אתה אומר? מה אתה, תענה לו אתה. תגיד אתה. מוציא את הכוחות שלהם מן הכוח אל הפועל. זה מבחינת צדיק. צדיק שיודע שאלה שמתחתיו יש בהם כוחות עצומים, והתפקיד שלו זה כמו, הייתי, במקום להגיד את המילה צדיק, הייתי אומר, המילה מנצח. מנצח זה הרבה יותר מדויק פה בהקשר הזה. מה עושה בעצם מנצח? אם הוא רוצה את כל ההצגה לעצמו, אז הוא עושה הרבה ככה, אבל שום דבר לא יהיה, נכון? הוא דואג שכל אחד יצא אל הפועל בדיוק במקום ובזמן שהוא צריך. ואז גם תהיה הרמוניה. ויש תאו שמחכה 3 שעות עם האלה, בשביל פעם אחת, בום, יש, הצליח. המנצח לא ישכח גם אותו, הוא הכי בא להם את השמחה, אותו הוא הכי מבועס. 3 שעות הוא מחזיק ככה, בסוף דלגים עליו. כן, אז המנצח יודע בדיוק לתת לכל אחד את המקום שלו, את הכוח שלו. הכהן הוא סוג של מנצח. במילים אחרות, זה גם, הרי יש כאן בעצם איזשהו מאבק, נכון? מי ינצח במאבק הזה? מי ינצח במאבק על הכהונה כביכול? אנחנו לימדים מאהרון הכהן שהניצחון האמיתי, יש ניצחון שבו אני פשוט יותר חזק ממך, ניצחתי אותך, ויש ניצחון שאני המנצח. המנצח. ניצחתי כי נתתי לך להופיע במקום שבו אתה צריך להופיע. כי התנהגתי כמנצח, לא כמנצח, כווינר, המילה האנגלית הזאת, אני, כן, ווינריות כזאת שהיא חלולה, אלא כמנצח שעומד במקום טיפה יותר גבוה מאחרים, ויודע להפעיל את כולם. זה הכהן. זה אהרון הכהן.
זה לא הקרב עבוד מראש מבחינתם?
מה?
זה לא הקרב עבוד מראש מבחינתם?
מבחינת מי?
מכוח, כי הם ידעו שהם הפסידו.
אתה צודק. כתוב שהם ידעו ש... לא, כתוב, על כוח עצמו כתוב שאינו התעתה אותו, הוא ראה שעומד מזרוש כמו אל הנביא. אבל מכאן לומדים חז"ל כמה גדול כוחה של המחלוקת. כמה היא מעברת ומסמת את עיני האנשים. ותדעו לכם שזה ממש
נכון. אשתו של כוח התעתה אותו.
אשתו של מפלת הצילה אותו, אתה מתכוון?
הדליק אותו על הנושא הזה.
כן. כלומר, מכאן לומדים כמה גדול ורע ומר כוחה של המחלוקת. שהיא מעברת אנשים, אנשים לא רואים. וגם לפעמים נראה אחת, אומר, וואלה, מה קרה? לא. זה נראה, זה התחיל מ, אתה יודע, מגפור קטן, ונפתאום נהיה שריפה גדולה, וכבר אף אחד לא זוכר איך היא התחילה השריפה, ואיך היא נגמרה, ובלגן אדיר. אתה כבר לא זוכר מה זה התחיל. לפעמים בבית הכנסת, ככה, אתה יודע. סתם, לא עלו איזה מישהו לעלייה לתורה שהוא רצה, אז הוא נעלה, הוא צועק על הגבאי, אז הגבאי צועק עליו, אז הבן שלו צועק עליו, אז אשתו מעזרת נשים צועקת עליו, אז זה מתחיל, ובכלל, ואז פתאום נזכרים, שלפני 20 שנה גם העלבת אותי, וגם פגעת, ומי אתה בכלל, ומה אתה, וצ'י, שריפה, אתה כבר לא יודע איפה זה התחיל. מוכר לך, אה? זה... כן, סבא, אצל אשכנזים זה אותו דבר, רק הכל נעשה בשקט. אז אין זה שאמרו, יראו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יוכלו, ומדקדקין דאבל לומר, פרי מעלליו יוכל. אך באמת, כולם צריכים להחזיק טובה לצדיק, שהוא מוציא מעשיהם מכוח אל פועל, שיזכו לאכול פרי מעלליהם. וזה היה נחמה לבני ישראל, שיש לכולם חלק בכהונה הגדולה. בוחרים את אהרון הכהן, אבל בעצם אומרים לעם ישראל, לכולכם יש חלק בכהונה הגדולה. אתם גם חלק, הכהן, אהרון הכהן, הוא מרגיש גם אתכם. גם אתם באים לידי ביטוי בעבודת הכהונה שלו. ובעניין זה יגיד מורי זקנים בשם הרבה פריחה, שהרמד והצצית והגבול שקדים, כמו שיש בעניין פרחים וציצים בפירות, כן, יש לכל ישראל חלק, זה בפרח וזה בציצים, אם כי הכהן הוא העיקר. הכהן הוא העיקר, אבל הוא מלמד על אחר. אז בואו נסכם מה ראינו עד עכשיו. ראינו שתכונת כהונה, שהיא סגולה בוודאי, אבל היא קשורה בזריזות, בשייכות, קודם כל. ראינו שאהרון הכהן, יש לו לב טוב. יש לו לב טוב, הוא חפץ בהצלחת כל אחד ואחד. ראינו שיש לו לב כל כך טוב שהוא שמח בהצלחתו של משה רבנו. יש לו לב כל כך טוב שגם אם אנשים באים לספר את החולשות ואת את הקשיים שלהם, אהרון שומע ומקבל וגורם להם לפרוח. ראינו שאהרון מסוגל לקבל לידיו מישהו יבש ולהוציא אותו פורח. מישהו יבש, הכוונה אחד שלא מאמין בעצמו, אחד שלא, אין לו כבר איבד, מרגיש מלא ייאוש, הוא חטא, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, הוא רחוק בית השם יתברך, פוגש את אהרון הכהן, מה אהרון עושה לו, מדבר איתו, מעודד אותו, פרח. פרח מטה אהרון, הכוונה היא ש... מי זה מטה אהרון? בני ישראל. הם המטה, הרי מטה זה משהו שאתה מחזיק. אהרון, כל אחד שהוא מגיע, מחזיק אותו, אחוז את היד, נחבק אותו, כל אחד שאהרון נוגע בו הוא סוג של מטה. וכל מי שאהרון נוגע בו הוא פורח. חוזר לו האמון העצמי. רוצים להיות כהנים? תתחילו להאמין באנשים. להאמין בהם. לגרום להם לפרוח. להחזיר להם את האמון בעצמה. לחברים, לאישה, לילדים, ממש. והדבר האחרון, שאהרון היה כללי. הוא לא תפס מעצמו איזה מין, כן, טוב, אני כהן, ואני יש לי זה, אלא היה כללי, הוא הבין שהוא צריך לייצג את האומה כולה, הוא הבין שהוא חלק מהאומה כולה, הוא דאג שהחלקים של האומה יבואו לידי ביטוי דרכו. המטה של אהרון כלול גם מפירות, אבל גם מ... אלים וגם מפרחים. עד עכשיו דיברנו על אהרון. עכשיו, המצלמה עוברת לאלה שרצו להיות במקום אהרון. כן, הרי הציווי בתורה זה שכל אחד, כל נשיא מכל שבט יביא מטה וישים, נכון? ובבוקר יתגלה מה שקורה. כלומר, היה כאן איזה רגע אחד ש... היה, אולי עברה איזה אב האמינה, כשכל אחד הניח את המטה, כל נשיא הגיע נשיבים צוות, ראובן, שמעון, לוי, כל אחד הביא את המטה, לא, לוי, ראובן, שמעון, יהודה, כל אחד הביא את המטה, ואולי עבר איזה ככה מחשבה קטנה בראש, וואי, אולי מחר בבוקר אני אקום בבוקר, ואני אהיה הכהן, ולא אהרון, אולי, אולי אני מתאים לזה, ככה, איזה מין. מגיעים בבוקר, כתוב כאן בפסוק, ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מתהו. מה קשה בפסוק הזה?
אבל
ראו מה קרה. עכשיו, הוא הולך כאן לדייק משהו מאוד מאוד יפה, אני אסביר לכם את זה דרך הילדים שלי, עוד פעם, שאחת הבונות הייתה קטנה, אבל שנתיים, אז הייתה באיזה מעון או משהו, אז היה להם שם איזה מין מעמד כזה של בקבוקים. כאילו, אם מביאים בקבוקים לילדים, אז היו מונחים את כולם, זה מייבש כזה. עכשיו, היו, כל הבקבוקים היו אותו דבר, כולם קנו אבנט, בקבוקי אבנט כאלה. אז, וצריך לקחת הבקבוק איתך הביתה, אז אני בא לקחת את הבקבוק, אז הבא שלי אומרת לי, אבא, לא, זה לא שלנו. זה, לא, זה לא שלי. זה לא, גם, היא יודעת לזהות את הבקבוק שלה, מתוך כל הבקבוקים הדומים, היא יודעת לזהות את הבקבוק שלה. איך הם ידעו? כל נשיא לקחת את המטה שלו. בסדר, המטה של אהרון הוא פורח, אבל שאר כל המטות. אומר כאן האמרה האמת, ויראו ויקחו איש מתהו, בילדותי שמעתי בשם הרבי רבי בונם, שאם יניחו יחד החבילות של כל אחד ואחד, ייקח כל אחד את חבילתו בחזרה. יש לנו תמיד איזה דמיון כזה, לו הייתי רוטשילד, אם רק הייתי יכול להיות כהן, אם רק הייתי מקבל את הכסף של השני, את הבית של השני, את המעמד של השני, אבל כש פתאום נותנים לך את האופציה, כל אחד מהר מרץ על המטה שלו. בסדר, אני אסתדר, תודה. אני מעדיף את המטה הזה שלי. כלומר, מה שהוא בא לומר כאן, זה סוג של דמיון. הרבה פעמים אנחנו מדמיינים, אך אם רק היה לי את הכוחות של פלוני, את הזה של אלמוני, אתה באמת רוצה את זה? אתה באמת בטוח שאתה רוצה את זה? אתה באמת היית מסתדר עם זה? אולי תסתכל בעין טובה על עצמך ותראה שמה שיש לך זה בדיוק מה שאתה צריך. המטה שלך הוא המטה שאתה צריך. הוא המטה שיצמיח אותך. אתה לא צריך מטות של אחרים. אז לכן, אחרי שהיה את הבירור הזה, פתאום כל אחד הבין שהוא באמת, המטה שלו זה, הרי למדנו שמטה זה גם ביטוי של, זה גם מקל, אבל זה גם ביטוי לשבט. נכון? מטה זה גם שבט, נכון? דגל, מטה, ועל דגל מחנה יהודה הוא שמטה, נכון? למטותם, מטה לשבט. אז פתאום כל אחד מבין שאני יהודה ואני צריך להיות יהודה, וטוב שאני אשאר יהודה, ואני דן, וטוב שאני אהיה דן, ואני צריך להישאר דן. כל הרצון הזה להיות מישהו שאני לא, לא אני באמת, זה דמיון אחד גדול. שנזכה להתמלא בשמחה מאהרון הכהן.